ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף עין ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע דף עין ט עמוד א. הנושא שמופיע אצלנו בגמות המסומנות, הש"ס עוזר בשוליים ממול, כתבנו: יש לשמור על הקרן עבור האישה בכל הקשור בנכסים שנפלו לה. מה עושים עם כספים? 2. פירות, א. מחוברים, ב. תלושים. המשנה: נפלו לה כספים. עכשיו, הכסף שנופל לה שהיא יורשת זה הקרן. היא לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. אי אפשר להרשות לבעל לקחת אותם מזומנים ולבזבז אותם, להוציא אותם, כי מה יישאר לאישה? אז מאחר שהמטרה, כמו שאמרנו מקודם, זה לשמוע על הקרן, אז קונים תמורת הכספים אלו קרקע, זה יישאר לאישה, והוא, הבעל, אוכל פירות. פירות התלושים מן הקרקע, מה קורה אם זה מה שנופל לה שהיא יורשת ארגזים של פירות התלושים? היא לוקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות המחוברים בקרקע, מה עלינו להגיד לגבי פירות כאלו שהיא יורשת קרקע ובו נמצאים פירות המחוברים? עכשיו, במקרה שהוא אוכל את הפירות האלו, יישאר לקרקע. מצד שני, הפירות שיוכל, הוא גומר אותם, וזהו. אז אנחנו נבדוק את זה. אמר רבי מאיר, שמין אותה, עושים הערכה על שווי הקרקע, כמה היא יפה בפירות, וכמה היא יפה בלא פירות, ומותר בהפרש הזה, היא לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. אשי כותב, שמין אותה לכסבר, מה שגדל ברשותו הוו פירות, ומה שלא גדל ברשותו, במקרה הזה שהפירות האלו גדלו לפני שהם הגיעו לרשותו, כלומר היא ירשה קרקע כבר עם פירות, הם לא גדלו ברשותו, אז הם קרן. לפיכך, מה שדמי הקרקע יקרים עכשיו בשביל תבואה זו, צריך ליתן לה דמים ויקנו מהן קרקע והוא ויוכל הוא פירותיה. עכשיו, זו היה דעתו של רבי מאיר. ממשיך המשנה, והחכמים אומרים המחוברים לקרקע שלא. הפירות האלו, נכון, הם גדלו שלו ברשותו. לפי רבי מאיר אמרנו שדינם כקרן, אבל לפי החכמים שאנחנו אומרים עכשיו, דינם כפירות, מאחר שעצם הקרקע יישאר לה. וממשיך המשנה, והתלושים מן הקרקע שלה, וזה נקרא קרן, והיא לקח בהן תמורת השווי של אותם פירות התלושים, הוא יקנה קרקע והוא אוכל פירות. רבי שמעון אומר, מקום שיפה כוחו בכניסתה, הורה כוחו ביציאתה. מקום שהורה כוחו בכניסתה, יפה כוחו ביציאתה. עכשיו זה היה נשמע קצת כחידה, עכשיו המשנה מפרשת. כיצד? פירות המחוברים לקרקע, בכניסתה, כלומר בשעת נפילתן אליה, היא ירשה קרקע עם פירות מחוברים שלו. אותם פירות המחוברים הם נחשבים שלו, ולכן אין צורך למכור אותם לקנות בהם קרקע. וביציאתה, אם מדובר באדם שבא לגרש את אשתו והקרקע זה שלה בכל מקרה, זה היה, נקרא לזה קרקע מלוג שיוצאת עם הקרקע. אם הוא בא לגרש אותה, ובקרקע הזה נמצאים פירות המחוברים שלה, והתלושים מן הקרקע, אם מדובר בפירות התלושים, כלומר היא ירשה פירות תלושים בכניסתה שלה, יש להם דין קרן, ואז הוא צריך לקנות תמועת השווי של הפירות האלו קרקע, והוא יאכל מהקרקע זה הפירות. וביציאתה, אם הוא בא לגרש אותה וצמחו בקרקעותיה פירות והם תלושים עכשיו שלו, רש"י כותב בשורה שלישית מתחת לגמרא, וביציאתה שלו, ומה שקדם ותלש בעודה תחתיו זכה בהן מדין פירות נכסי מלוג. הגמרא ממשיכה בתחום של כספים שנפלו לה, ויש מבחר, מה יש בחירה, מה לקנות בכספים האלו. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו נפלו לה כספים, מה יש להעדיף לקנות בהן. ב' נפלו לה יער לקצוץ, חפירה מלאה דגים, האם דין העצים והדגים כפירות או כקרן. הגמרא פשיטה, כלומר במקרה שנפלו לה כספים והיא באה לקנות, והבחירה הוא בין ערה ובתי, רש"י כותב פשיטה לי ערה ובתי ערה, נפלו לה כספים ובאו לקח לה קרקע, זה אומר קרקע בת זריעה, אני רוצה, אני רוצה, זה הגבר, וזאת אומרת האישה אומרת בתים אני רוצה לקח, או איפוך, או שהגבר הוא זה שרוצה את הבתים והאישה היא זאת שרוצה את הקרקע בת זריעה. ארעה זבנינה, ממשיך רש"י, מנהל קונים מהכספים האלו אדמות חקלאיות ששכרה מרובה ואינה מרכבת, אין בלי, ושניהם מעכבים. הבעל יכול לומר דבר שפירותיו מרובין אני חפץ, וכן אם הוא בא לקח בית יכולה היא לומר איני רוצה בדבר שהוא קלה והולך והקרן מתמעט. אז הגמרא מכרעת בשבילנו מה עדיף, והתוצאה, אני קורא עוד פעם, ערה ובתי, הבחירה בין אדמות חקליות מניבים, המניבות פירות מול בתי, אז יש להעדיף ערה. בתי ודקלי, בתי. רש"י כותב, בתי שכרן מרובה מדקלי, שאין עשויים יבש. הגמרא ממשיכה, דקלי ואילני, דקלי. אילני הם שער אילנות, אז יש להעדיף דקלים. דקלי וגופני, אילני. הגמרא רוצה לברר, כמו שאמרנו בהקדמה, אם נפלה לאישה, איבה זרדתה. איבה זה יער, לחתוך עצים. פירה זה חפירה דקברי של דגים. אמרי לה פירה ואמרי לה קרנה. שתי דעות איך להתייחס לדברים האלו. וכמובן אם מתייחסים עליהם כפירות, אז יש למכור אותם ולקנות בהן קרקע. כדי להבין את ההתלבטות פה מצד הגמרא, אנחנו נלמד ביחד את הרש"י. אני אומר התלבטות, הכוונה שתי הדעות. זרדתה, אומר רש"י, אילנות של עוז רדין, ולא היו פריון חשוב להן, וקוצצין אותן לעצים. ופירה דקברי, חפירה של דגים שקוראים מביא לשון לועזי. עמילה פילה, אם נפלו לה בירושה קציצן העיצים ודגים שבחפירה, הוא פיריין. העיצים עצמם הם הפרי, הדגים הם הפרי, והקרקע הוא קרן. כי המדובר פה שנפלה ליער עם עיצים כאלו שהם אינם מניבים פירות, אבל הקרקע יישאר, או החפירה שבה נמצא הדגים יישאר לה. ואמרי לה, כולו הבו קרנה, הועיל והעיצים והדגים קלים. ורשי ממשיך, ואמרי לה, כולו הבו קרנה, אנחנו צריכים להתייחס לאותם עיצים ולאותם דגים לא כמו הדעה הקודמת, הדעה הראשונה, שהם נחשבים פירה, אלא כולו הבו קרנה, הועיל והעיצים והדגים קלים, הם לא מתחדשים כמו פירות שצומחות מענף עץ שכל שנה פירות חדשים גודלים באותו מקום. לא, הדגים האלו קלים וזהו, העצים האלו אתה קוצץ אותם, הם אינם גודלים בחזרה, אז הם דינם כקרן, והכל ימחר מיד וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. אנחנו חוזרים לגמרא. כלל הדמיותה, גזעו מחליף פירה. כמו, מה זה גזעו מחליף? הבאנו דוגמה לכך מקודם, פירות שצומחות מענף עץ. הפירות, אתה מוריד אותם, אתה קוצץ אותם, אחרים צומחים במקומם. דבר כזה מוגדר כפירה. אין גזעו מחליף, אתה מוריד, קוצץ את מה שאילשה, אין, לא גודל באותו מקום תחליף קרנה, אז זה נחשב קרן. אמר רבי זירא אמר בשעיה, אמר רבי ינאי, ואמר לה, מבחינת שמות גרסה אחרת, אמר רבי אבא, אמר בשעיה, אמר רבי ינאי. ההבדל בין השמות שבגרסה הראשונה רבי זירא מביא את דבריו של בשעיה, ולפי הגרסה השנייה רבי אבא הוא זה. לכן ב סימונים אתם יכולים לראות שכיווכבנו קודם רבי זירא ואחר כך רבי אבא, אלו הם המשתנים. מה נאמר? הגונב, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ולד בהימת מלוג. בגניבה כידוע יש דין שהגנב משלם כפל. הדבר הנגנב פה זה בהמה שנפלה לאישה, ונפלה לאישה בהמה, ומה שנגנב פה זה הוולד של אותו בהמת מלוג. אז נחזור עוד פעם, אישה ירשה בהמה, הבהמה הולידה ולד, וזה נקרא ולד בהמת מלוג, והוא נגנב, משלם תשלומי כפל לאישה, כלומר ולא לבעל. אז הבהמה שירשה זה הקרן, הוולד מן הסתם, אני אומר בשלב הזה, מקדים אותו כפירות, פירות נכסי מלוג. עכשיו אנחנו לא מדברים על הוולד, אלא התשלום שנובע מכך שהוולד נגנב. בתשוליים כתבנו הדבר הבא, ולד בהמה, ולד שפחה של נכסי מלוג, האם מוגדרים כפרי או כקרן? הגמרא פה, אנחנו ראינו השם האחרון בשרשרת של השמות, רבי ינאי, אומר שהתשלום של הכפל שהגנב ישלם ישולם לאישה ולא לבעל. הגמרא שואלת, כמן, כאיזו דעה בתנאים נאמר דינו של רבי ינאי? לא כרבנן ולא כחנניה, דתניה, ולד בהמת מלוג. לבעל, ולד שפחת מלוג, לאישה. אנחנו צריכים לברר את הדין הזה, ההבדל הזה, אבל זה בהמשך. וחנניה בן אחי יושיה אמר, עשו ולד שפחת מלוג כבלד בהמת מלוג. וגבי הוולד של בהמת מלוג, שניהם מסכימים שזה לבעל. עכשיו, את אמרת מקודם שתשלום הכפל בגניבת אותו ולד זה יהיה לאישה ולא לבעל. אז לכן הגמרא שואלת פה, רבי ינאי שאמר שהוולד של התשלום של הכפל יהיה לאישה, זה לא מסתדר לא עם התנא קמא ולא עם חנניה, שלשניהם הוולד הזה שייך לבעל. וסביר להניח שהתשלומים שנובעים מגניבתו עקב הגניבה יהיו לבעל. הגמרא עונה, אפילו תימה דברי הכל. מה שרבי ינאי אמר שהתשלום יהיה לאישה, זה יכול להסתדר עם כל התנאים שהזכרנו עכשיו. למה? פירה תקינו לרבנן, פירה דפירה לא תקינו לרבנן. אמרנו שהוולד של בהמת מלוג שייך לבעל, זה נכון לגבי הוולד, כי הוולד הוא פרי. מה לגבי הפרי של הפרי? אז אומר כאן הגמרא שזה לא מגיע לבעל. הפרי הוא שייך לבעל, אבל פרי דפרי אינו. וזה מה שרבי ינאי אמר מקודם. עכשיו אנחנו נפנה להבין את ההבדל לגבי ולד שפחת מלוג. נחזור, אישה ירשה שפחה, והשפחה הזאת ילדה, הילד הוא עבד. לפי התנא קמא, העבד, הבן של השפחה, שייך לאישה. לפי חנניה, שייך לבעל. אומר הגמרא, והיא מתחילה פה קושיה ארוכה, בשלמה לחנניה שהכל לבעל, היינו, דלא חיישינן למיתה. לא חוששים למיתת האם, בין אם מדובר בבהמה, בין אם מדובר בשפחה, האם תישאר. ממילא הוולד הוא פרי ושייך לבעל. זה שיטת חנניה שלו מבדיל. אלא רבנן, ניחא אישי למיתה, אם הם חוששים למיתת האם. אז אם האם, כלומר הבהמה או השפחה, היא תמות, מה יישאר לאישה? רק הוולד. אז אם חוששים למיתה, אפילו ולד בהמת מלוגנה מלא, הוולד הופך להיות כקרן, וזה צריך להיות לאישה. ומה אמר תנא קמא לגבי ולד בהמה? הם אמרו זה לבעל. אבל אם אתה חושש למיתה, מיתת האם, אז הוולד צריך להיות לאישה. והיא לא חיישי למיתה. אם לא חוששים מפני מיתת האם, אפילו ולד שפחת מלוג נמי שיהיה לבעל. אבל תנא קמא אמר שזה לאישה. הגמרא עונה, לעולם חיישי למיתה. אז אם כן, אז למה ולד בהמה אינו קרן ולאישה? ושני בהמה דאיקה רורה, גם במקרה של מיתת בהמה, הפרה עצמה, לא צריכים להגדיר את הוולד כקרן, כי על מה אנחנו חוששים או דואגים? שישאר לאישה משהו, יישאר לאישה או הפרה. זה הופך את האם, גם במקרה של חשש מיתה, לקרן, והאור של הפרה שמתה יישאר לאישה, וממילא הוולד הוא פרי והוא לבעל. אני רק רוצה לחזור לשורה הראשונה כאן דוגמה, כי אני לא יודעתי, אני לא זוכרים אם מספיק הדגשתי כשדיברנו על תשלום הכפל עבור גניבת ולד בהמת מלוב, ורבי ינאי אמר שתשלום הכפל יהיה לאישה, התשלום הזה של הכפל הוא פרי דפרי. ולכן רבי ינאי הוא מסדר עם כל הדעות בזה שהוא אמר שהתשלום של הכפל הוא יהיה לאישה. ממשיך הגמרא, אמר רב הונא בר חייא, אמר שמואל, הלכה כחנניה. מה זאת אומרת? שהוולדות, בין אם מדובר בוולד שפחה, בין אם מדובר בוולד בהמה, לבעל. אמר רב, אמר רב נחמן, אף אגב יאמר שמואל, הלכה כחנניה, שהוולדות לבעל, מודה חנניה שם נתגרשה, נותן דמים ונוטלתן. המגורשת, האישה, היא יכולה לדרוש אותם ולדות תמורת תשלום כסף לבעל. כלומר, הבעל מרוויח את הוולדות בין כה וכה, רק מה? היא יכולה לדרוש את הוולדות ותמורתן לפצות, לשלם לבעל. למה היא יכולה לדרוש את הוולדות עצמם? בפני שבח בית אביה. זה מושג שראינו בעבר, נקרא לזה סוג של קשר רגשי, או סוג של כבוד, שהיא קשורה איכשהו לבית אביה. אמר רבה, אמר רב נחמן, הכניסה לו עיס לחלבה, ורחל לגזעתה, ותרנגולת לביצתה, ודקל לפירותיו, אוכל והולך עד שתכלה הקרן. מסתכל ביחד ברשי, אוכל והולך דגבי בהמה איקה אורה. זה מה שנאמר כאן, שהוא יכול להנות מהחלב של העז עד שנגיד העז ימות, זה עד שתכלה הקרן. זה הכוונה, למה מותר לו כך? כי נשאר האור. זה נכון לגבי העז והרחיל, וגבי תרנגולת, אם אחרי שהיא גומרת להטיל ביצים היא הזדקנה, איקה נוצה, הנוצה של התרנגולת נשאר לאישה, וזה נחשב הקרן. וגבי דקל, כשיבש, איקה עיצב, העץ נשאר לאישה. אבל הני כולו החלב, הגיזות, הביצים, פירות הדקל, פירות נמהו שמתחדשים תמיד, ודרך הנעתן היא. אמרה הזאת של רשי, זה מתאים לכלל שראינו מוקדם יותר, שכל שגזעו מחליף נחשב פרי. ממשיך הגמרא. אולי רק נציין שהביטוי שבגמרא, עד שתכלה הקרן, הוא נקרא לזה לאו דווקא, אלא עד שתכלה התנובה מאותם דברים. מה יישאר לאישה, הרש"י פירט. אנחנו ממשיכים בגמרא, אמר רב נחמן, אילה לגלימה, היא הכניסה בתור נכסי מלוג בגד, פירה הווה. מה זאת אומרת? הלבישה של אותו גלימה זה נחשב הפרי. מחסי בא ועזיל עד דקליה, הוא יכול לרבוש את זה עד שהוא יתבלה, והבלי השחקים, כמו שרש"י אומר, הם יולה לקרן. הגמרא שואלת, כמן, מה שרב נחמן אמר עכשיו, שגם שיורה פורטה, מעט שנשאר, בכל זאת נחשב כקרן, לפי איזו מקור תנאי אומר רב נחמן את דבריו? תשובה, כי אי תנא. נראה עוד מעט החכמים שהם חולקים על רבי מאיר שהוא התנא קמא פה, הם הבסיס לדברי רב נחמן. דתניא, המלח והחול, הרי זה פירות. רש"י, אפשר להוסיף פה שהם פירות לכולי עלמא, על זה אין מחלוקת. רש"י כותב, המלח והחול נפלה לירושה על שפת הים, חריצים עשויים שמי הים נכנסים בהן והחמה מייבשתן את המים ועושים מלח, והן משרפות המים האמורים במקרא ומתרגמינן הביטוי משרפות המים חריצי ים. והחול מקום שנוטלין חול לבניין, הרי זה פירות ולא אמרינן. ימחר אותו מקום וילקח בהן קרקע בר זריעה, לפי שאין פיריו קלי לעולם, ובה מודה רבי מאיר. לכן אמרנו שהדוגמה הזאת של חריצי ים, שכפי שאמר שרשי הסביר מקודם, עשויים ליצירת מלח, תמיד המים מתאספים שם, מתייבשים, ונוצר שם באופן קבוע מלח. וכן לעניין מקום שמושכים ממנו חול לבנייה, החול מתאסף שם מחדש, אחרי שאתה נוטל שם חול לבניין, עוד חול יבוא לשם. לכן אותם מלחים, אותם חולות, פירות. נמשיך בגמרא. פיר של גופרית, מחפורת של צליף. שוב פעם, רש"י, פיר גופרית, גומה שחופרים אימנה גופרית, וכן מחפורת של צריף, זה עלום בלז, שמה עושים עם הצריף? שצובעים בהן בגדים ומשי, וחופרים אותו בקרקע, וסופו אותו גופרית לחלות. אתה חופר את הגופרית משם ולהגיע ליסוד קרקע בעלמה. אז איך מסתכלים על הגופרית והצריף שחופרים משם? רבי מאיר אומר קרן. ומה זאת אומרת? הבעל לא יכול ליהנות ישירות מהדברים האלה, צריך למכור אותם ולקנות קרקע בעל תנובת פירות. והחכמים אומרים פירות. רש"י, רבי מאיר אומר קרן, וימחיב לקח בדמיו קרקע לפי למה? שפיריו קלה, הכוונה לגופרית והצריף. והחכמים אומרים פירות, ומקום הגומה, הבור שם שישאר אחרי שאתה הוצאת משם את הגופרית והצריף, יהיה לה לקרן, ומזה יאכל הבעל עד שיחלה שזה פיריו ודרך הנתו והוא הדין. וכאן רש"י מקשר את הנאמר כאן, שיטת החכמים, למה שרב נחמן אמר מקודם לגבי לבישת הגלימה. והוא הדין לגלימה, שמה, מה, איזו קרן יישאר לאישה? השחקים. ולא דמו לכספים ופירות התלושים שנאכלים מבלי שיעור, כלומר כלום יישאר אם הבעל יבזבז את הכספים לטיולים נגיד, או למסעדות יוקרתיות, לא יישאר כלום. וכן אכילת הפירות וכל פרוטה פרוטה שנפלו לה בכספים, הואיל ואינן עושים פרי, הביא קרן לעצמה. אז הכספים הם נחשבים קרן, ולכן ועשו לו לבעל לגעת בקרן. אז מה עושים? כפי שאמרנו מקודם, קונים בכספים אלו קרקע, זה מה שישאר לאישה, והוא אוכל הפירות. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי שמעון אומר, מקום שיפה כוחו, והמשנה הביאה דוגמה לכך. וראינו, אם אנחנו נחזור למשנה, בדברי רבי שמעון, ניקח לדוגמה פירות המחוברים לקרקע, זה מה שנופל לאישה רבי שמעון עצמו אמר שבשעת, אם הם היו מחוברים בשעת נפילתן, הפירות האלו הם שלו, אבל אם מדובר בשעת יציאתה הם שלה. מה אמר התנא קמא לגבי אישה שנפלו לה פירות, נגיד מחוברים? אז הם אמרו שלו, וכאן מה כתוב? פירות המחוברים לקרקע בכניסתה שלו. אז לכאורה רבי שמעון, מה שהגמר כאן אומרת הוא זהה לתנא קמא. שואלת הגמר רבי שמעון, היינו תנא קמא, והם כמובן אין צורך לכפילות במשניות, אז מה בסופו של דבר ההבדל ביניהם? אמר רבה, מחוברים בשעת יציאה היא גבינה, בא אדם לגרש את אשתו והיא לוקחת איתה חזרה את הקרקעות מלוג, ובקרקעות האלו נמצאים פירות מחוברים. לפי רבי שמעון, כך הוא אמר באופן מפורש, שהם שלה, ובשעת יציאתה הפירות המחוברים שלה. לפי התנא קמא, הפירות האלו צמחו ברשותו, אז לכן הם שלו. אנחנו נסתכל ברש"י. מחוברים בשעת יציאה, הדוגמה הזאת היא ההבדל בין התנא קמא ורבי שמעון. דלא איירו בהו רבנן, הרבנן לא דיברו באופן מפורש על פירות מחוברים בשעת יציאה. לת להו הדיאמר רבי שמעון ביציאתה שלה, דקסה והחכמים הם בדעה, מה שגדר ברשותו של הבעל שלו. אנחנו נחזור כעת משנה חדשה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת תנאים בעניין מכירת א', עבדים זקנים, ב', זיתים וגפנים זקנים. האם היא יכולה לעכב משום שבח בית אביה? שוב פעם, העבדים והעצים אלו הם פריטים שהיא הביאה מבית אבא לנישואים, וכעת הם זקנים ולא מניבים פירות. מה הדין? אנחנו חוזרים למשנה. נפלו לה, היא ירשה עבדים ושפחות זקנים, ימחרו, זה דעתו של תנא קמא, ימחרו וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. שתיים, רבי שמעון בן גמליאל אומר לא תמכור, היא יכולה לעכב מפני שאין שבח בית אביה. נפלו לה זיתים וגפנים זקנים, תנא קמא אומר ימחרו וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. רבי יהודה אומר לא תמכור מפני שאין שבח בית אביה. אנחנו נתייחס לפני שנתקדם בגמרא לענייני המבנה, ובשוליים אתם רואים פס כפול, שני לשונות, רב כהנא מרב בקשר לעצים שהם בשדה שאינה שלה. כאילו יש מצב ששדה בבעלות אחת והעצים שצומחים בה אותם עצים בבעלות אחרת. הגמרא, אמר רב כהנא מרב, מחלוקת שנפלו לה, שנפלו בשדה שלה. המחלוקת שראינו במשנה, מדובר בפריטים האלו שנמצאים בתוך שדה שלה. אנחנו כמובן מדברים על הזיתים ופנים זקנים, שגם אם במקרה שהם, שהבעל ייקח אותם נגיד, יישאר השדה לאישה, ובכל זאת ראינו מחלוקת. אבל בשדה שאינה שלה, שמה קרה? האישה ירשה עצים זקנים, זיתים גפנים זקנים, והמוריש, למשל האבא שלה, לא היה בעלים של השדה, הוא היה הבעלים של העצים האלו בלבד. אז אם מדובר בגפנים וזיתים זקנים בשדה שאינה שלה, דברי הכל תמכור, מפני משום דקה קליה קרנה, לא יישאר כלום אם כעבור זמן שאותם זיתים ופנים זקנים הם ימותו, אם לא נמכור אותם. ומה הכוונה פה? אין כאן טענת שבח בית אביה גובר על הבעיה הזאת שקל יקר לה, שהקרן יכלה לגמרי. מה תקיף לרב יוסף? אתה אומר שבשדה שאין השאלה דברי הכל מוכרים ולא, ואין כאן טענה של שבח בית אביה? הרי עבדים ושפחות, זה דומה דכי שדה שאינה של אדמי, כשהם ימותו לא יישאר לה כלום. ופליגי, ובכל זאת ראינו במשנה בדוגמה של עבדים של עוד רבי שום גמליאל אומר בכל זאת שלא תמכור בגלל טענה של שבח בית אביה. אלא היא את מהך, היא את מהך. עוברים לשנה שנייה בדברי רב כאן המרב, אז הכי אמר רב כאן המרב, מחלוקת בשדה שינה שלה. זה ראינו בדוגמת העבדים ושפחות. אבל בשדה שלה דברי הכל לא תמכור מפני שבח בית אביה. לפני שניכנס למשנה החדשה, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. בעל שהוציא הוצאות על נכסי אשתו ועמד וגירשה, מהו שיקבל החזר על אותם הוצאות? אם אכל מפירות אותם נכסים, אפילו פורטה, אינו מקבל החזר. הגמרא תדון במה נחשב כאכילה. המשנה, המוציא הוצאות על נכסי אשתו, הוציא הרבה ואכל כמעט, מעט. כמעט הוציא, כלומר מעט, ואכל הרבה. מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. כאילו אם הוא גירש אותה, אז לא עושים כאן חשבונות מה שהוא הוציא הוציא ומה שאכל אכל. הוציא ולא אכל, וכאן הוא עומד וגרש אותה אחרי שהוא השקיע הוצאות בנכסיה, יישבע כמה הוציא ויתול. הגמרא, וכמה כמעה? אמרנו במשנה הוא אם הוציא הרבה ואכל כמעה, זהו, לא יכול לצפות בשום החזר. אמר רבי יסי, אפילו גרוגרת אחת, והוא שאכלה דרך כבוד. אמר, אנחנו ממשיכים לדף פי, רבי אבא אמרי בי רב, אפילו שגרה דתמרי. רש"י כותב, רבי אבא אמר אפילו שגרה דתמרי, תמרים נידוחים יחד כדרך שדורסים תאינים יחד, לתראות לתראות, אף אלו כן הוא מקרי שגרה. ואני שמעתי שגרה חריות כמין אשכול תמרים. בתוספות הראשון שגרה דתמרי הקשה בקונדרס מאי אפילו. מה המשמעות של אפילו בגמרא? והתמרים עדיפי מגוגרות, כי הזכרנו בסוף הינתת עמוד ב' רב אסי הזכיר אפילו גוגרת אחת, ואז אתה ממשיך פה ואומר אפילו שגרה דתמרי, בזמן שתמרים יותר נחשבים מגרוגרות. ותוספות מביא דוגמה לכך, הוכחה על כך, כדי אמרינן אכל גרוגרות ושילם תמרים, תבוא עליו ברכה. הרי ברכה משהו פחות ערכי ופחות נחשב, ושילם דבר יותר נחשב. ותירץ רבנו תם, דהה לא כאמר אפילו תמרי אלא שגרה, קבוצים הרבה יחד דאינן טובות כל כך. נחזור לגמרא. ביי רב בי ביי, חופצה דתמרי מאי. רש"י כותב, חופצה דתמרי לאחר שעשו בהן שיכר ונשאר הפסולת, אינמי נידוחין הרבה כדי לעשות מהן שיכר. אז השאלה לגבי איך נגדיר Chuvtza, the Talmi, Mai, Teku. Mamshich HaGemara, Lo Achla Derech Kavod Mai. As b'matzav kaze, Ma Nechshav Achila. Ama Ula, Pligi Batre Amurai B'marava. Chad Amar B'ki Isar, Kloma Shave Isar, Ze Shem Matbea. וחל אמר בדינר, דינר זה מטבע יותר יקר מאיסר. אמרי דייני דפובטיטה, עבד רב יהודה עובדה, והוא פסק מה שאכל אכל בחבילי זמורות, כלומר במה שהבעל האכיל בהמתו זמורות. רש"י כותב, עבד רב יהודה עובדה דחשבה אכילה, נחשב אכילה, ועקב כך הוא לא יכול לקבל החזר בחבילי זמורות שהן מאכל לפילין ואכיל, והן הבעל לבהמתו וגירש את אשתו ומרבידה מה שאכל אכל. זה כמו שאמרנו מקודם, ובכך אין לו לצפות לשום החזר על ההשקעות שלו. רב יהודה לטעמי, עכשיו בגמרא זה שרב יהודה החיל פסק מה שאכל על בסיס אכלת חבילי זמורות לבהמתו, רב יהודה לטעמי הוא לשיטתו תאמר רב יהודה, כלומר אכילת זמורות ענפים נחשב אכילה, תאמר רב יהודה אוכלה. כאן זה לא לענייננו אלא לגבי יצירת שנים של חזקה, שאדם דרך כך שהוא נשאר והפיק תועלת משדה שהוא טוען שהוא קנה, ואם אין לו שטר והוא שהה שם שני חזקה, כלומר שלוש שנים, ואותו קוראים לזה המחזיק טוען, זהו אכלה עולה שביעי וכליים, הרי זה חזקה. בדוגמאות האלו יש דין שעולה אסור בהנאה, אבל הדין של העולה וכליים שהם עשויים בהנאה זה לגבי הפירות, לא לגבי הזמורות, הענפים, וכן לגבי שביעית, שלמרות שבשמיטה אסור כל מיני פעולות שדה, אבל לגבי מניין שני חזקה הוא בשנת השמיטה היה יכול להכיל את בהמתו זמורות, אז הזמורות אינם בקדושת שביעית, ולכן שימוש בזמורות למרות שהפירות למשל של אותם צמחים הם אסורים, זה נחשב שימוש שמראה על בעלות. אני כבר אמרתי אולי יותר מדי, וזה בקשר להלכות חזקה, חזקת קרקע, ומאחר שאדם יכול להשיג בכך שימוש בקרקע לידי ההחלת זמורות לבהמתו, נקרא שימוש שמראה על בעלות, ולכן גם אצלנו זה נחשב אכילה מצד בעל שהשקיע בשדה אשתו, אשתו עומד לגרש אותה, ובינתיים אחרי שהוא השקיע הוצאות הוא האכיל בהמתו מזמורות אותה שדה, זהו, הוא לא יכול לצפות להחזר על ההשקעה שלו. אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה. כאן מדובר על אדם שנשא מה שנקרא יתומה דאין לה אבא, אז הוא התחתן עם הקטנה הזאת דרך נישואין דרבנן, זה גם נישואין שכידוע היא יכולה למען עד לפני שהיא תגדל ולעזוב את הבעל, גם הכוונה לעזוב אותו גם בלי גט. אז מי שנשוי לאישה כזאת שהיא יכולה למען, זה הכוונה פה אשתו קטנה, והוא הוציא הוצאות על נכסים שהיא הכניסה לנישואין, כמוציא הוצאות על נכסי אחר דמי. ומה זה אומר לנו? ואם היא ממענת, הוא יכול לקבל החזר, כמו אדם שעושה שיפוצים או שדרוג בנכסי חברו. אז יש תעריף, אמנם זה לא כמו אדם שמעסיק פועל באופן ישיר, אבל זה תעריף שנקרא יכול לקבל החזר כמו אריס. אריס אחוז מסוים של ההשקעה. אז הוא יכול לקבל החזר כמו אריס. מה הייתה מה? הרי אמרנו מקודם שאדם שמשקיע הוצאות על נכסי אשתו, אם הוא נהנה מזה משהו, אכל מזה משהו, לא יכול לצפות להחזר. וכאן, למרות שהוא אכל משהו, הוא יכול לקבל החזר. רש"י כותב באמצע עמוד בערך, כמוציא על נכסי אחר, ואם מי ענה בו, זה במקום גירושין, היא עוזבת אותו, שמין לו שבח שישביח ונוטל כמשפט אריסי המדינה. ככה ההחזר לגבי מה שהוא השקיע, כפי שרשי מציין שאם היה השפחת נכס, הוא יכול לקבל החזר כמשפט אריסי המדינה. אז השאלה, למה כאן ההתייחסות הוא שונה מאדם שנשוי נישואים גמורים, ששם אמרנו אם אכל וזהו, לא יכול לקבל החזר? הגמרא עונה, עבדו ברבנן תקנת כי הכי דלא נפסדינו. עכשיו רש"י מסביר, עבדו לרבנן אך תקנת דשמין לא כאריס, כי הכי דלא נפסדינו, שלא יחשיף יקלקל הקרקעות ויוכל ולא ישביח. יש מצב שאם לולי התקנה הזאת, אדם שנשוי לקטנה, הוא ינצל את הקרקע שהיא הביאה וייתן לו להתקלקל. שדואג, למה שאני אשקיע? שמה תמיין, אולי במוחד היא תצא אחרי שהשקעתי בשדה הזה. וכיוון דשיימין עלי כאריס, לאחר שהוא יכול לצפות לאותו החזר כמו שתואר מקודם, תו לא מפסיד לו, הוא לא יסחוט את השדות עד תום כדי שלא יפסיד אותם. מאמר, הוא עושה חשבון וחושב, שמה לא תמיין, אולי היא לא תמיין, ואם תמיין הרי אתול שבחי לפי עמלי, יש לי מה להרוויח מההשקעות האלו. ממשיך הגמרא, לפני שנמשיך נסתכל בשוליים תחת הכותרת תת נושא, מעשה של בעל שהוציא 600 כסף להוצאות הדרך כדי לגבות 400 כסף שנפלו לאשתו, ומאותם 400 לקח כסף אחד ואחר כך גירשה. הגמרא, האית אתה, תנפלו לה 400 מהזוזי בי חוזאי. זה נפלה לה בירושה 400 זוז באותו מקום בי חוזאי. אז הוא גברה, הבעל שלה הלך, אפיק שיט 100, הוא הוציא 600 משלו על הוצאות הדרך, הייתי 400, כדי להביא אותם 400 שהיא ירשה. בהדי דקתי, הצטריך לי חד זוזה ושקה מניו. בחזור, הוא היה צריך מטבע אחד, והוא לקח מהם. אתה לקמי דרבה עמי. אמר לי, מה שהוציא, הוציא, ומה שאכל, אכל. אמנם הגמרא לא פירטה, אבל משמע מהקונטקסט, שמדובר ב... מצב שהגיעו לפירוק הנישואין, ומה לגבי הכספים האלו. אז אומר רבי ימי, הנה לקחת משם מהכספים האלו זוז אחד, זהו, נכון השקעת 600 כדי להגיע לכספים האלו, אבל אכלת מהם אמנם מעט, וזהו. אמרו לי רבנן הרבמי, הני מילי, היכה דקאחר פירה, הדין שאמרנו מה שהוציא הוציא, מה שאכל אכל, כשהוא אכל פרי, הקאונה כאחיל, והוצאה היא. כאן זה לא הדומה והמקרה והכלל שהזכרנו מקודם, כאן הוא אכל מהקרן, והוא היה צריך את זה בגלל הוצאות הדרך. אמר לו, אז רבמי בשומו את זה, אמר, אם כן, הווה לי, הוציא ולא אכל, לא אכל פרי, אז הוא כן הוציא ולא אכל, יישבע כמה הוציא ויטול. רש"י כותב, חוזאי שי מקום, והיה רחוק ממנה, והיה מפיק עלי שיט מאה בהוצאת הדרך משלו. אז בסופו של דבר הבעל הזה יכול לקבל החזר, החזר משמעותי לגבי הוצאותיו. עד כאן שיעורנו להיום.